הספר הזוהר, בבראשית, בדף י"ז עמוד א', יש כאן מאמר שמבאר את השורש, את המקור של מחלוקתו של קורח. מחלוקת קורח, מאין היא נובעת? מה נקודת השורש, מה נקודת ההתחלה שלה? ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים, רזה להפרשה בין מים אליין לתתיים. אומר, ידוע, זה כתוב בחז"ל, רש"י גם מביא, רש"י גם מביא, ביום השני, ביום השני של מעשה בראשית לא נאמר כי טוב. ביום הזה נבראה המחלוקת, כך כתוב, ביום הזה נברא גם הגיהנום, מחלוקת. לכן לא נאמר כי טוב ביום השני. והמחלוקת שהייתה היא הרקיע שהיה מבדיל בין המים העליונים והמים התחתונים, יצר מחלוקת. מחלוקת, המים העליונים והמים התחתונים, הם היו לפני אותו רקיע שנברא באמצע, בתוך המים, במציאות מאיה, כמו שכתוב בתאור. לפני אותו רקיע, המים העליונים והתחתונים היו יחידה אחת. היו יחד. הפירוד ביניהם יצר מחלוקת. עניינה של המחלוקת הוא, זה פשוט, המים העליונים מושכים בכיוון למעלה, והמים התחתונים מושכים בכיוון למטה. אלו שני כיוונים. שני כיוונים, זה מושך לכאן וזה מושך לכאן. בראשונים, רב חיים ויטל מסדר את זה היטב בשערי קדושה, אבל הדבר מבואר גם בראשונים והדברים ידועים. המים, ארבעת היסודות, אש, רוח, מים, עפר, היסודות האלה הם השורשים של מידות האדם. במידות האדם יש המידה, מידת הכעס, שהיא שורשה אש, התאווה שורשה מים, העצלות שורשה עפר, הגאווה שורשה רוח. והדברים ידועים בדברי, בספרי הראשונים, זה מאוד ידוע, מאוד מפורסם. המים התחתונים הפכו להיות יסוד המים. יסוד המים. ויסוד המים הוא זה שמוליד, מצמיח את התאוות. המים בטבעם, המים בטבעם הם חסרי צורה, הם לא מקבלים צורה, לא, אי אפשר לעצב מים בצורה מסוימת, כי המים נוזלים, ככה הם נשפכים. ובעצם אלה הם הפנים של התאוות. פה מדובר על תאוות הפשוטות, הנמוכות. כשאדם נתפס, או שהוא נשלט על ידי איזושהי תאווה, אז הוא מאבד את הצורה והוא כמו נשפח. זאת אומרת, הוא כאילו מתפשט עד המקום שהוא יכול להגיע, כטבעם של מים, שהם פשוט מתפשטים, מתפזרים עד המקום שהם יכולים להגיע. המים העליונים הם שורש ההשפעות העליונות. כל ההשפעות העליונות נמצאות במים העליונים. המים העליונים הם אלו שמהם כל ברכה, כל השפעה טובה. אם זוכים, גם זה כתוב, זה כתוב בדברי הראשונים, אם זוכים, אז זוכים שהגשם שיורד עלינו, הוא יורד מהמים העליונים. בשם כך צריך לזכות, זכות גדולה. בדרך כלל הגשם שיורד, הוא יורד מעד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. זה, כן, העננים עולים מן המים התחתונים, מהים, המים התחתונים, מהמים שנמצאים למטה. המים האלה עולים ומהם יורד גשם. כך לזכות לגשם, וכשבאמת זוכים לגשם מהמים העליונים, אז על זה יש סוגיה של כמה דפים במסכת תענית, ללמד אותנו כמה גדול יום הגשמים. כתוב דברים שהם, כן, גדול יום הגשמים כיום שניתנה תורה, זה אחד הדברים שכתוב. גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמיים וארץ. גדול יום הגשמים, כתוב, יש דברים בהפלגה. אבל אם זוכים לגשם, גשם אמיתי, גשם מטר השמיים, מה שנקרא, אם זוכים לגשם ממטר השמיים, למטר השמיים תשתה מים, אז זוכים לשפע, לברכה, שזה שווה ערך לעצם הבריאה. זה גדול כיום שנבראו שמיים וארץ. המים התחתונים הם מושכים בכיוון אחר, זה כיוון הפוך, כיוון נגדי, כיוון, כשם שהמים העליונים הם באים מהמקור העליון ביותר, ששם בעצם מקור החיים, והמים העליונים מביאים אותנו, כן, להתרומם, להגיע עד לגדול יום הגשמים כיום שניתנה תורה. זה מקביל, הגשמים האלה שבאים עלינו מהמים העליונים, זאת השפעה כמו ההשפעה של תורה לעולם. המים התחתונים הם מושכים בכיוון למטה, וזאת מחלוקת. כמו כל מחלוקת, שניים אוחזים, כל אחד מושך לכיוון שלו. זה מושך לכאן וזה מושך לכאן, זאת מחלוקת. המחלוקת הזאת היא שורש כל המחלוקות. לכן זה מה שקרה ביום השני, ולכן ביום השני לא נאמר כי טוב. זה על הדבר הזה, זה לא הדבר הרצוי. על זה לא נאמר וירא אלוקים כי טוב. המחלוקת היא דבר לא רצוי, דבר לא טוב. כשיש מחלוקת, אנחנו רגילים בזה, אלו בעצם חיינו, אנחנו, כך אנחנו חיים. נשארו חלקים שהם מושכים עדיין בכיוון למעלה, אבל אנחנו יודעים בדרך כלל מי מנצח. מי מושך חזק יותר? מי מנצח? אנחנו יודעים. מעטים, מעטים אלו ש... שהמשיכה בכיוון למעלה מנצח. אבל אם יש כאלו, אלו הם בני העלייה, ראיתי בני העלייה והם מועטים כמו שכתוב בגמרא. זה לא, זאת לא נחלת הרבים. ההשפעה העליונה נקראת ימין. ימין. הכלל הגדול, כן, רוצים להבחין בין ימין ושמאל, אז הכלל הגדול הוא ימין מקרבת, שמאל דוחה. ימין מבקשת להתחבר, להתקרב, לקרב ולהתקרב, והשמאל דוחה. באופן כללי יותר, קו ימין נחשב לקו החסד, וקו שמאל נחשב לקו הדין. קו הדין שואף, רוצה, שהדבר יהיה כמו שהוא צריך להיות. הוא והוא בלבד, ומה שיש בו, דין. המילה דין, כמו שכתוב בראשונים, שורשה די. די. כל תוספת, הדין דוחה כל תוספת. שמאל דוחה כל תוספת על עצמו של דבר. אז מידת הדין, זה לא. זה לא אני, זה לא הדבר הזה בעצמו. הדבר די לו בעצמו. הוא לא צריך שום דבר נוסף. די לו בעצמו, די לו במה שיש לו. זאת מידת הדין, שמאל דוחה, ימין מקרבת. שורש כל המחלוקות, השמיים הם, השמיים הם מקום ההשפעה. כל ההשפעה, כל ההשפעות כולם נמצאות בשמיים. הדברים שעליהם ההשפעות צריכות לחול, כל הדברים האלה נמצאים בארץ. והשמיים והארץ נבראו כדי שהיחס ביניהם יהיה יחס של משפיע ומקבל. המקבל יהיה פתוח, מוכן לקבל את אותה השפעה שאמורה לרדת עליו מהמשפיע. כאן, ביום השני, כאן נבראה המחלוקת. המחלוקת, הכוונה, התנגדות של דבר לדבר. היינו, השמאל דוחה את הימין. הימין מנסה לקרב את השמאל, והשמאל דוחה את הימין. הוא לא רוצה את ההשפעה. אין לו עניין בזה. לא ש... לא זו בלבד שאין לו עניין בזה, אלא הוא מתנגד לזה בעצם. הוא רוצה להיות הוא ולהישאר בעצמו. והוא לא רוצה שום צירופים, שום חיבורים, שום הוספות. אין לו עניין בזה. אז כתוב כאן בספר הזוהר, ממשיך ואומר, אחרי שהוא אומר את הדבר הזה, אחא בפרט רזה לאפרשה בין מים מיליים לתתיים. מים תתיים, כך כתוב, הם ברזה דשמאלה. אחא מחלוקת ברזה דשמאלה. מחלוקת נוצרה על ידי קו שמאל, הקו של שמאל דוחה. שמאל דוחה. בהמשך, כתוב בדברי הזוהר, חוכמתה דמשה. חוכמתה דמשה, משה החכם, בה הסתכל, ובעובדה דבראשית אשגח. משה רבנו הסתכל, למד נכון את, כן, את מעשה בראשית, וראה, כמו שבעובדה דבראשית הווה מחלוקת שמאלה וימינה, ובהו מחלוקת דאית ארבי שמאלה נפק בי גהינום ואידבק בי. אז כתוב כאן, עמודה דאמצעיתה דאיהו יום קליטאי על ביניי ואפריש מחלוקת ואסכים לטרין סיטרין. היום השלישי, כמו שידוע, ביום השני לא נאמר כי טוב, ביום השלישי נאמרו שני כי טוב, פעמיים כי טוב. אחד לגמר מלאכת המים, זאת אומרת, יום כי טוב אחד שנאמר ביום השלישי, מתייחס למה שהתחיל ביום שני ונגמר ביום שלישי. אז כאן כתוב שביום שני הייתה מחלוקת, וביום שלישי נוצר דבר שהביא לפשרה. זה נקרא עמודה דאמצעיתא, מה שנקרא, זה מושך לכאן, זה מושך לכאן, ההכרעה היא באמצע. כן, יחלוק, זאת ההכרעה. זה מקבל את חלקו וזה מקבל את חלקו, ואין מחלוקת. זה חלקו וזה חלקו. כך יש מחלוקת כששניים אוחזים בכל הדבר כולו, כל אחד מושך בכיוון שלו את הכל, זה וזה. ההכרעה היא כמו ש... זאת ההתחלה של מסכת בבא מציעא. זה מושך לכאן, זה מושך לכאן, יחלוק. במסכתות, בבא קמא, במציאה, בבא בתרא, שלושת המסכתות. מסכת בבא קמא מדברת על זכויותיו של כל אחד. מסכת בבא בתרא מדברת על זכויותיו של האחר שתובע ממני, זכויות השכנים, מה שאני חייב לאחרים או מה שאחרים יכולים לתבוע ממני. מסכת בבא מציעא נמצאת באמצע בין זכויותיי שלי לזכויותיהם של האחרים. זאת המסכת האמצעית, היא נמצאת באמצע, ולכן כך היא פותחת. שניים אוחזים, יחלוק. זה לכאן וזה לכאן, יחלוק. כגב נדע מחלוקת קורח ואהרון, שמאלה בימינה. משה רבינו התבונן במעשה בראשית, זה כתוב כאן בספר הזוהר. משה רבינו התבונן, למד את מעשה בראשית היטב, ומתוך כך הוא ראה מה קורה במחלוקת קורח. הוא הבין שמחלוקת קורח היא מחלוקת שחוזרת על אותה מחלוקת של מעשה בראשית, ובאותה מחלוקת של מעשה בראשית זה לא היה טוב. כן, זה דבר שהוא, כן, לא נאמר בו כי טוב. הסתכל משה בעובדת בראשית, אמר לי התחזי להפרש המחלוקת בין ימינה לשמאלה, אני אשתדל, כך הוא אמר, לפשר במחלוקת שבין ימין ושמאל. המחלוקת הזאת שאומרת, כן, אותה מחלוקת שאומרת, שמאל, הכוונה, דין, שמאל דוחה את הימין שרוצה לקרב, להתקרב ולקרב, שמאל דוחה. קורח, כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. אני לא צריך אתכם. אני זה לא אני. אני וכל העדה כולה. אנחנו לא זקוקים לכם. אנחנו, יש לנו, מה שאנחנו צריכים, יש לנו מעצמנו. אנחנו לא זקוקים לכם. אנחנו תלית שכולה תחילת. אנחנו לא צריכים חוט של תחילת. חוט של תחילת. אצלנו הוא מיותר. אנחנו תלית שכולה תחילת. זה מכוון כנגד אהרון, כפי הנראה. אנחנו תלית שכולה תחילת, חוט של תחילת, בשבילנו, זה לא נחוץ. אנחנו בית מלא ספרים, אנחנו לא צריכים מזוזה. זה מכוון כנגד משה. אין לנו צורך בכם, אנחנו לא צריכים אתכם, אנחנו לא צריכים את ה... יש לנו משלנו, יש לנו. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו מספיקים לעצמנו בהחלט. אנחנו לא צריכים, לא זקוקים ל... לא זקוקים לשום השפעה. שום השפעה נוספת שבאה עלינו מבחוץ. אין לנו צורך. לכן, מדוע תתנסו על קהל השם? כל העדה כולם קדושים, הניחו להם. למה אתם מסתררים עלינו? זאת המחלוקת. משה רבינו, כשהוא ראה את המחלוקת הזאת, הוא הבין שכאן יש המחלוקת הגדולה של שמאל בימין. המחלוקת של השמאל דוחה כנגד הימין מקרב. אבל בורא העולם ברא את האדם עם ימין ועם שמאל. כך הוא ברא את האדם וכך הוא ברא את העולם. גם ימין קיים וגם שמאל קיים. אם תהיה מחלוקת ביניהם, העולם לא יהיה טוב. לא יהיה טוב. לכן הגילוי של מה שההלכה למעשה של המחלוקת זה לסלק את הטוב מבריאת העולם. וכשהעולם לא טוב, אז הוא לא טוב, הוא לא צריך להיברא. מוטב לו שלא ייברא. מובן, כן. כל מה שלא טוב, מוטב לו שלא יהיה. משה רבינו תפס שיש כאן חוזרת המחלוקת של בראשית, כאן חוזרת המחלוקת של שמאל בימין. ובאמת כך, הלוויים שורשם, ככה זה, הלוויים שורשם במידת הדין. הלוויים נתקדשו על ידי שהם הרגו את כל עובדי העגל. משה רבנו ציווה את הלוויים שיחגרו איש חרבו, וכל אחד, כל אחד, ילך ויהרוג איש את אחיו ואת קרובו. כל אחד צריך להרוג. להרוג, זאת אומרת, לקיים, לדון דין בכל עובדי העגל. מכאן באה קדושת הלוויים. הלוויים הם אנשי הדין. הדין. להרחיק את מה שלא צריך להיות. התפקיד של הלוויים בבית המקדש זה לשמור, חוץ מהשמירה שעות הלילה, שמירה על השערים, שזה כבוד, כן, אינו דומה פלטין שיש לו שומרים לפלטין שאין לו שומרים. ארמון המלך מתכבד בזה שיש שומרים על פתחה. זה כבוד לארמון המלך. אבל במשך כל היום העבודה של הלוויים הייתה, כך כתוב ברמב״ם במורה נבוכים, לשמור על המקדש מתמאים ומסחלים. אדם בא לבית המקדש, יכולים לתאר לעצמנו, כן, בית המקדש, כן, בית המקדש מושך כל מיני בני אדם, כל מיני, כן, יש דוגמאות כלשהם, יש גם היום, זה מושך כל מיני אנשים, והלוויים צריכים לשמור על בית המקדש, מתמאים ומסחלים. חסר שבית המקדש יתמלא שוטים. זה דבר לא ידוע. זה דבר לא ידוע. הלוויים צריכים לשמור על בית המקדש מסחלים. שוטים. חסר שיבואו קבוצת שוטים ויתחילו לרקוד פתאום באמצע בית המקדש. אז זה התפקיד של הלוויים, לשמור שדברים כאלה לא יקרו. שמאל דוחה. שמאל דוחה. שמירה. אבל זהו השמאל הנכון, זה צריך כך להיות. כל מי שלא צריך להיות פה, אסור לו שיהיה פה. זאת השמירה של הלוויים. שמירה זה נקרא לדחות את כל מי שמיותר פה, או שיתר על כן, אסור לו להיות פה בכלל. הלוויים שומרים. זה תפקידם. הכהנים, הם עושים את העבודה עצמה. העבודה עצמה היא כולה השפעה של טוב וחסד. הכהנים נתקדשו על ידי ליבו של אהרון, כמו שכתוב, ורעך ושמח בליבו. אהרון הכהן ורעך ושמח בליבו. הלב של אהרון הכהן הוא זה שהביא לתומך ואורך לאיש חסידך. הכהנים הם חסד, והלוויים הם דין. קורח חולק על אהרון הכהן. הוא לא רוצה בו. הוא דוחה אותו. הוא דוחה אותו. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. אנחנו לא צריכים את מה שנראה לכם כהשפעות. קחו איתכם את ההשפעות. אז כתוב כאן בספר הזוהר שמשה רבינו הבין במחלוקת של קורח, שכאן חוזרת המחלוקת העתיקה שהייתה ביום השני של מעשה בראשית, שבו נבראה המחלוקת. זאת אומרת, המחלוקת שהיא שורש כל המחלוקות נתגלתה פה על ידי קורח. מחלוקת. משה רבינו, מכיוון שהוא ידע את מעשה בראשית היטב, כך כתוב, הסתכל משה בעובדה דבראשית ואמר, לי איתך זה להפרש המחלוקת בין ימינה לשמאל. אני אפשר במחלוקת שבין ימין ושמאל. ועל דה, לכן, לא באה קורח להסכמה היי מחלוקת בעידה דמשה. זאת הייתה מחלוקת שלא לשם שמיים, ולכן קורח לא הסכים בשום אופן. כן, הוא לא הסכים להסתלק מהמחלוקת. ולא חייש לעיקר הדלעילה ואכחיש עובדה דבראשית. מעשה בראשית סיימו את המחלוקת בפשרה שנעשתה ביום השלישי. ואת זה אנחנו צריכים לנסות להבין. כאן כתוב שמה שקרה ביום השלישי, זאת אומרת, ביום השני שהייתה הבדלה בין מים למים, שם נבראה המחלוקת. המים העליונים מושכים למעלה והתחתונים מושכים לכיוון מטה, לכיוון שלהם. מה שקרה ביום השלישי אמור להיות, זה מה שכתוב כאן, זה מה שמלמדים אותנו פה. מה שקרה ביום השלישי היה לפשר את המחלוקת הזאת, להביא את המחלוקת לעמק השווה. זאת אומרת, האמצע שהוא הפשרה שבין שני הקצוות. יום תליטה דהו עמודה דאמצעיתה על ביניו ואפריש מחלוקת. היום השלישי שהוא מה שנקרא יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, היום השלישי על ביניו, בין שני הקצוות, בין מים העליונים והמים התחתונים. ואת זה צריך לנסות להבין. מה קרה ביום השלישי? שהוא הפשרה בין שני הדברים. על ידי היום השלישי נסתלקה המחלוקת. מה שקרה ביום השלישי זה המאמר, ייקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. ייקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. כאן המים התחתונים עשו פעולה שהיא לא פעולה שהיא לא שייכת להם. המים כשלעצמם אין להם, המים טבעם להתפשט ולנזול, וככה להסתרע. המים הם חסרי צורה. כאן המים נקבו, ייקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד. צריך להבין, כן, צריך להבין, כשהמים נקבים אל מקום אחד, זה לא הפירוש, אלא אותם מים, אותם מים שמילאו את כל העולם כולו. העולם כולו היה מכוסה במים. במאמר יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, המים כולם נקבים, וזה דבר לא טבעי. זה דבר לא טבעי. המים נמצאים במאמרו של הקדוש ברוך. אנחנו מברכים על זה בכל בוקר, רוקה הארץ על המים. רוקה הארץ על המים, האפשרות שלנו לפסוע פסיעה, כן, ללכת על גבי הקרקע, זה רק מפני שכביכול בורא העולם שמתי חול גבול לים. גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון, לחסות הארץ. המים היו צריכים לשוב ולחסות את כל העולם כולו. הם הרי כעת נקבו. לפני ההיקבות הזאת, אז הם כיסו את כל העולם. כעת הם נקבו, וזה נגד התכונה. נגד התכונה של המים. המים בטבעם העצמי הם חסרי צורה. חסרי צורה לחלוטין. אין להם, הם לא מקבלים שום צורה. אבל יש הדבר שנתחדש ביום השלישי, זה שהמים האלה, אותם מים חסרי צורה, המים האלה, כשהם רואים צורה אמיתית, אז הם מבטלים את עצמם. בפסוק כתוב, הים ראה וינוס. מה ראה? חזל שואלים, הים ראה, מה הוא ראה? מה ראה הים שבגללו הוא נס? אז חזל אומרים, התשובה היא, הים ראה ארונו של יוסף. כשארונו של יוסף הגיע לים סוף, אז הים נס. היה... אמרנו, שורש כל התאוות, שורש כל התאוות זה המים, וטבעם של המים זה כטבעה של תאווה, להתפשט ולבטל את הצורה שמחזיקה את הדברים, כן, בפורום, בצורה. כשהים ראה את ארונו של יוסף, אז הים ביטל את עצמו. כשהים ראה צורה אמיתית, צורה אמיתית, צורה שמתגברת על כוח המים, צורה שמתגברת על כוח המים, הביאה את הים לבטל את עצמו. הים ראה וינוס. כאן נמצאת הפשרה האמיתית שבמחלוקת. הפשרה שבמחלוקת נמצאת פה. זאת הנקודה. המחלוקת היא כשהצד הצד השמאל, היינו, במקרה הזה זה המים התחתונים. הם מושכים תמיד, בכל מקרה, בכל אופן, בכל מצב, הם מושכים בכיוון למטה. מה שקרה ביום השלישי זה שהמים האלה, טבעם מתבטל בזמן שהם רואים צורה של אמת. כשהמים רואים משהו, צורת אדם שמתגבר על תאוותיו, מתגבר, אבל התגברות של אמת, והתגברות שהיא שומרת על הצורה, והצורה לא נפסדת, היא לא נוזלת, היא לא מתבטלת, היא לא מתפזרת, מחזיקה את עצמה בכוח. המים הם חומר חסר צורה, וחומר חסר צורה באמת, אז תמיד כשהוא רואה צורה אז הוא שואף להפוך את הצורה לחומר. זה טבעו של חומר. חומר רוצה תמיד להישאר חומר, הוא לא רוצה לקבל על עצמו עול של צורה. צורה זה עול, צורה זה צורה מסוימת. אני לא רוצה להיות כך וזהו. מה זאת אומרת, אני אהיה דבר מסוים? כן. ואיפה הגיוון? זה משעמם. איך אפשר להתחבר לצורה מסוימת אחת ועוד להישאר נאמן לזה? אז לוקחים צורה לרגע ומחליפים אותה מיד באחרת. כך נראה חומר רע, חומר שהוא חומר לא טוב. לא טוב זה הכוונה, הוא שייך ליום השני שלא נאמר בו כי טוב. זהו החומר שמושך תמיד לכיוון שלו. החומר הטוב שואף אדרבה. כשהוא רואה צורה אמיתית, אז הוא שואף להתחבר אליה, להיות איתה. כמו שכתוב ברמב״ם, כל ספר משלי מתכוון להיות משל להבדל שיש בין החומר הרע לחומר הטוב. החומר הרע זה חומר שהוא מתנגד לצורה. הוא לא רוצה. הוא צריך צורה, כי אחרת, אחרת הוא לא משמש כלום, הוא לא עושה שום דבר. אבל הצורה, הוא מיד רוצה להתפרק ממנה, הוא מיד, כן, לא רוצה להשתעבד לצורה. הוא לא רוצה להתחבר לצורה. הוא רוצה תמיד להישאר חומר. זאת אומרת, הוא מעדיף תמיד להישאר אפשרות, אפשרות פתוחה, בלי להשתעבד, בלי להתחבר לצורה מסוימת. בלי לקבל על עצמו, כן, אופן מסוים, צורה מסוימת. אז כך שלמעשה הוא נשאר אדם שלא עושה כלום. אדם שתמיד הוא אפשרות, תמיד הוא רק אפשרות. ברגע שהוא הוציא אפשרות לפועל, אז הוא מיד בורח מזה וחוזר להיות אפשרות. זהו. אז כך שהאדם הזה עובר את כל חייו בזה שהוא אפשרות. עוד אפשרות, עוד אפשרות, עוד אפשרות. ספר משלי מסתיים באשת חיל. שהיא עטרת בעלה. אשת חיל זה שהיא בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר. מדובר פה על זאת האישה הנאמנה שהיא מתחברת חיבור אמיתי, כן, לצורת אדם, מתחברת חיבור אמיתי וקיימת בחיבור הזה, היא נשארת וטוב לה בצורה כזאת. בטח בלב בעלה, הוא תמיד, תמיד יכול להיות בטוח. אבל יש, וכמו שידוע, לצערנו, יש, יכול להיות. יכול בהחלט להיות שזה הרוב. כאלו שהם לא, אי אפשר לומר להם בטח בלב בעלה. אף פעם הוא לא בטוח. פעם הוא לא יודע איפה היא נמצאת. מי יודע? אולי היא הלכה לחפש לאיזו הרפתקה אחרת, איזו צורה אחרת, או להתחבר לכמה דקות לצורה אחרת. על אשת חיל כתוב השבח, בטח בלב בעלה. ואם נדמה למישהו שחסר כאן טעם, אז על זה הפסוק אומר, ושלל לא יחסר, טוב לו יותר, טוב לו יותר. בקיצור, זה החיבור האמיתי. החיבור האמיתי של החומר, חיבור האמיתי של החומר לצורה, והקשר הוא קשר של קיימה, קשר קבוע. קשר שלם, אמיתי, קבוע ויציב. קשרים אחרים אלה קשרים לרגע. קשרים לרגע ומיד מחפשים קשרים אחרים. כך נראה חומר. חומר צר לו, הוא לא מסוגל להפסיד את היותו חומר. חומר זה נקרא שדה פתוח של כל האפשרויות. הוא לא יכול להפסיד את זה. זאת אומרת, הוא יתחבר לצורה מסוימת. אז גמרנו עם כל האפשרויות, אני מפסיד את הכל. מי שנשאר חומר מפסיד את הכל. מי שתמיד חוזר להיות חומר, הוא מפסיד את הכל. הוא לא מוציא את עצמו לפועל אף פעם. שורש המחלוקת של קורח כנגד אהרון ומשה, שורש המחלוקת, אנחנו טוב לנו עם עצמנו, אנחנו לא צריכים חיבור להשפעות אחרות, אנחנו דוחים כל דבר שהוא לא אנחנו, אנחנו לא רוצים בו. אנחנו רוצים רק את עצמנו, רק את עצמנו. וכשאתם מביאים עלינו כל מיני השפעות מלמעלה, עוד השפעות ועוד השפעות, אנחנו לא מעוניינים בהן. טוב לנו, אנחנו שלמים עם עצמנו. הדבר כמו שהוא עצמו, הוא כמו שהוא עצמו. אין לו קיום, רק אם הוא מתחבר למציאות האמיתית, למה שלמעלה ממנו. ביום השלישי שנקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ונראתה היבשה, זה היה המקור שבני ישראל עמדו ליד ים סוף ביציאת מצרים, ומצרים רודפים אחריהם, עומדים מאחריהם, רודפים, רוצים להשיג אותה, והם על הים ואין להם לאן לברוח, אין להם לאן ללכת. אז כתוב ויצעק משה אל השם. כתוב שבורא העולם אמר לו, למשה רבינו, מה תצעק אליי? מה תצעק? מוסיפים על זה חז"ל במחילתא, מה תצעק אליי? פירוש, היית צריך לבד להבין. לאדם שהוא יחידי עשיתי לו ים יבשה, צריך היית לבד להבין. לאדם שהוא יחידי עשיתי לו ים יבשה, שנאמר ייקבו המים מתחת השמיים על מקום אחד ותראה היבשה. לאדם שהוא יחידי עשיתי לו ים יבשה, לעדת קדושים לא אעשה את הים יבשה. היינו, צריך היית לבד להבין, כביכול בורא העולם כשהוא ברא ביום השלישי את הפשרה הזאת במחלוקת שבין המים העליונים והתחתונים, שהמים התחתונים מבטלים את עצמם בזמן שעומד מה ש... בזמן שהם צריכים לנהל מחלוקת עם צורה אמיתית, הם לא מנהלים מחלוקת. כלפי צורה אמיתית הם מבטלים את עצמם. זה הכוח שכלל ישראל, כלל ישראל, היינו מה שנקרא הריכוז של כל צורת אדם ביחד, כלל ישראל עומד על שפת הים ואין לו לאן לברוח. אז יש טענה כביכול, בורא העולם טוען כנגד משה רבינו, היית צריך לבד להבין שהים יקרה. מה שאומר, איך זה ייתכן? איך זה יכול להיות? אני עשיתי מן הים יבשה בגלל אדם הראשון, כדי שיהיה מקום לאדם הראשון, מקום לצורת אדם. אז היית צריך ללמוד בקל וחומר שהים יפנה מקום לצורת אדם. כאן, במקרה הזה. זאת צורת אדם. זהו האדם שאליו כביכול התכוון בורא העולם. זה כלל ישראל היוצאים ממצרים. זאת הייתה הטענה כנגד כוח. כוח לא היה מוכן לבטל את עצמו בפני צורה אמיתית. מידת הדין, היינו, מה שמתחייב ממציאותי שלי עצמי, זאת מציאותי שלי. אני לא אבטל אותה לעולם. אני לא אקבל השפעות מבחוץ. זה נקרא להחזיק במחלוקת. כל המחליט, מה אומרת? כל המחזיק במחלוקת עובר בלא תעשה ולא יהיה ככורח. על זה עובר כל מי שמחזיק במחלוקת. הטענה כנגד קורח, איך אתה לא רואה שיש פה צורה אמיתית שהיא עדיפה על שלך, היא עולה עליך. אם תוותל את עצמך, אז גם אתה תגדל, גם אתה תעלה, גם אתה תהיה גבוה יותר. זה נקרא להחזיק במחלוקת. זאת הסיבה, כפי הנראה, אנחנו הרי מוצאים עונש משונה מאוד, מוזר מאוד. לא יודעים מאיפה הוא נופל, מאיפה הוא מגיע. איפה המידה כנגד מידה? איפה המידה כנגד מידה? לקורח מגיע שהארץ תבלע אותו. מה המידה כנגד מידה? מגיע לו עונש, עונש חמור, עונש כבד, עונש נורא. אבל איפה המידה כנגד מידה שהארץ צריכה לבלוע אותו? כולם עברו בים סוף, אנחנו נקראים עיוורים. כך כתוב, למה נקראנו עיוורים, כתוב בחז"ל, על שם שעברנו ים. עיוורים על שם שעברו ים. אנחנו עברנו את הים. הפירוש שעברנו את הים זה נקרא, אנחנו צורת אדם שהים נס בפנינו, הזיז את עצמו, ביטל את עצמו בפנינו. ברוח הפך נערמו מים, כתוב על זה בתרגום, נערמו מים, נערמו מלשון אורמה, לתת לפתעים אורמה. מים כשלעצמם זה הדבר המטופש ביותר בעולם, זה נוזל. זה דבר חסר צורה. אין לזה. דבר בלי צורה, זה נקרא דבר מטופש. כאן המים נהיו חכמים. נערמו מים. נערמו מים, זה נקרא, הם העמידו את עצמם בצורה מסוימת. צורה. קיבלו צורה. המים קיבלו צורה. חכים ומאיה. כך כתוב. כיוון שקורח השאיר את עצמו ביום השני, הוא לא חיבר את עצמו ליום השלישי. אז אותה קריאת ים סוף שהוא עבר עליו, היא לא הייתה צריכה לפעול. בפניו הים לא נס, כי הוא להפך, הוא מחזיק במחלוקת. הים לא נס בפני מי שלא נס בפני צורה אמיתית. ממילא חוזר וניאור, תבלעי עמו ארץ. כל מה שקרה למצרים בים סוף, זה צריך היה לקרוא לקורח. המצרים כשנכנסו לים סוף, ים סוף לא נקרא בפניהם, הוא לא נס מפניהם. אז כשהם היו בים סוף, אז מה שהתקיים בהם זה תבלעי עמו ארץ. תבלעי עמו ארץ זה הכוונה, הארץ, קרקע הים הוא לא מקום לצורת אדם. קרקע הים הוא מקום רק לצורת אדם שהים מבטל את עצמו בפניו. צורת אדם אמיתית. אבל צורת אדם שהיא בעצם חומר, צורת אדם שהיא מחזיקה במחלוקת, צורת אדם כזאת, הים לא מבטל את עצמו. ומילא חל עליו על קורח, מה שצריך היה להיות בים סוף. אם הים לא נס בפניו, אז צריך להתקיים בו תבלעי עמו ארץ. תבלעי עמו ארץ זה נקרא, ארץ היא מקום לעמידת אדם. מי שעבר בים סוף והמקום הזה לא היה מקום בשבילו, כי הים לא נס בפניו, אז הוא, זאת המידה כנגד מידה. הארץ בלעה אותו משום שמגיע לו תבלעי עמו ארץ, מכוח זה שהוא לא זכה לקריאת ים סוף. הוא שייך ליום שני, הוא לא שייך ליום שלישי. קריאת ים סוף באה מכוח יום שלישי. מכוח יקבעו המים מתחת השמיים על מקום אחד ותראה היבשה. כך צריך להבין, זה פשר, העונש המוזר, המשונה, מה שנראה, הבלתי אפשרי. זאת המידה כנגד מידה. זאת המידה כנגד. העולה מזה, כן. העולה מזה. המים התחתונים, הם פועלים בעוצמה רבה, והם מושכים מאוד מאוד חזק למטה. אבל כשהם רואים צורת אדם אמיתית, הם מבטלים את עצמם. הם מבטלים את עצמם, הם אינם. צורת אדם אמיתית, זה הכוונה. מי שמתגבר באמת, מי שמתגבר באמת, אחרי שהוא מתגבר, אז המים כבר לא מושכים אותו יותר. המים נכנעים בפניו. המים נסים בפניו. הים ראה וינוס. זה מה שרצינו לבאר. זה הדבר שאנחנו לפי ערכנו, צריכים ללמוד מהפרשה הזאת. שם יעזור לנו, שלא נהיה מהמחזיקים במחלוקת, ושלא נעבור על האיסור של ולא יהיה כקורח וכעדתו.